יש חלק בהגדה שמספר על פרטי הגאולה. מה גרם לשעבוד, תפילותינו מול הקדוש ברוך הוא, יציאתנו מגלות. אלא שהקטע הזה ממוקם, בוא נגיד במשבצת לא ידידותית. מה אני מקווה? יש שני דפים שם. אולי היית, אני חי, שיש שם תחלי דפים, אני אשמע אחר, אוקיי? אחר כך תבוא לפה. מה הכוונה שלי שהחלק הזה, הקטע הזה ממוקם במשבצת לא ידידותית? מה קורה בדרך כלל? אנחנו משקיעים הרבה זמן, הרבה אנרגיות בתחילת הסדר, בקידוש, בהפתעה הגדולה הזאת של כרפס, והנטילה המוזרה בלי ברכה. כמובן צריכים לדבר על השפה של הולך מעניה, והדלת קושיות, והתשובה והתגובה של עובדים היינו, והסיפורים הנחמדים של רבי עקיבא וחבריו, ובלוזר בן עזריה, מהזקן הלבן, וממשיכים עם כל מיני שירים נחמדים, ברוך המקום ברוך הוא, וודאי צריכים להשקיע בארבעה בנים דברי תורה, ובשנים האחרונות התפספה עוד שיר והשעמנו לאבותינו. ומה קורה אם מגיעים לקטע כל כך חשוב שהרצה ולמד, שבאמת מספר על פרטי הגאולה, ובעל הסדר אומר לכולם, וואי, מאוחר מדי, הילדים משתוללים, האוכל מתקרר, חצות מגיעה, בואו כולנו נעשה קו ישיר, קו אקספרס, נקרא את הפסוקים ככה מהר, נגיע לשליחת היין שנעשה ביחד, כי זה הכי חשוב, ונשאיר דיינו ביחד, כדי שבאמת נספיק לסיים את ההגדה עד חצות. בעצם הקטע הכל כך מרכזי וכל כך חיוני, כפי שאמרתי, ממוקם במשבצת לא ידידותית, אנשים מדלגים עליו, לא מספרים בעצם כל ההקדמה של ההגדה, כל מה נשתנה, וכל הסיפור, וכל הזקן שבול הזה בן עזריה, וכל הרבי עקיבא ובני פרק, זה הכל הקדמה סטיליסטית. יש אנשים שדברו כל הלילה, חשוב לדבר, גם בנים שואלים, ארבע בנים, איש עמדה, אבל הסיפור האמיתי, מתפתח בצי עולמה. אז מה קורה? אנחנו מספרים על מצוות סיפור יציאת מצרים, במקום לספר על יציאת מצרים. אז בואו ננתח את הקטע הזה של צי עולמד, שבעצם הקטע הזה הוצע, כי אנחנו עוברים עליו כל כך מהר. בואו נתעכב על הקטע הזה, יש דפים למי שאיחר, יש דפים שם. הקטע הזה בנוי מארבעה פסוקים בפרשת כי תבוא. פסוק ראשון מספר על הירידה. הרמי עובד אביו, הירד מצרים ויגון שם, הנה בדף ראשון יש לכם את הפסוקים, ויגון שם נתאמה. פסוק שני מספר על השעבוד, וירא אותן המצרים ויענינו ויתנו אלינו עבודה קשה. פסוק שלישי על התפילות, ויצעק על השם וישמע השם את קולנו. פסוק רביעי על הגאולה עצמה. מי קורא את הפסוקים האלו? אדם שמביא ביקורים לבית המקדש. הפסוקים האלו מופיעים פרשת כי תבוא, פרשת ביקורים. למה בליל פסח אנחנו קוראים את הפסוקים של נביאי ביקורים? כי אנחנו באמת מזדהים חזק עם נביאי ביקורים. מי שהביא ביקורים לא יצא ממצרים. הבאת ביקורים היא רק בארץ. ומעלה, מי שהביא ביקורים הוא לא יצא ממצרים, הוא רק מדמיין איך היה בקריאה את הפסוקים האלו. גם אנחנו לא יצאנו ממצרים, בליל הסדר חייב אדם לראות את עצמו כאילו. אז אנחנו באמת כמו נביאי ביקורים, אנחנו קוראים את הפסוקים שהם קראו, כדי באמת לדמיין כאילו יצאנו ממצרים. ובעל ההגדה מנתח את אותם ארבע פסוקים, פסוק פסוק, ביטוי ביטוי, אלמנט אלמנט, ובעל ההגדה יוצר אסוציאציה. בואו נראה מה באמת ההבנה, המשמעות העמוקה של אותה מילה, כי המילים האלו מופיעות במקומות אחרים בתנך, ודרך הפסוקים המקבילים יש לפנך, יש לגלות את המשמעות של אותם מילים, ובעל ההגדה מביא איזה מדרש. איזו דרשה בעקבות האסוציאציה בין המילה בפרשת כי תבוא למילה המקבילה במקומות האחרים. אז בואו נראה את החלק הראשון למשל. דף ראשון, צו ראשון, ביד חזקה. מה זה יד חזקה בפרשת כי תבוא? הגדה מסבירה לנו מה זה יד חזקה, זו הדבר. איך הגדה יודעת שיד חזקה מתייחסת לדבר? מכוח הפסק בפרשת וערה. כשמכת דבר התחילה, אז חרטומי מצרים אומרים, יד חזקה, הנה יד השם, היה במקנך אשר בשדה, בסוסים החמים מגמרים לוקר הצאום. כמו שבפרשת בו, יד חזקה מתייחסת לדבר, גם פרשת כי תבוא. הכוונה, ויוצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה, הכוונה היא דבר. השאלה היא, מה כל כך חשוב, מכת דבר? יש מכות הרבה יותר דרמטיות, הרבה יותר עוצמה. מה כל כך חשוב דבר נחשב? יד חזקה. יש מדרש שרק מחריף את הבעיה. רש עוד א', משוב בן לוי אומר, כל מכה ומכה שהייתה באה למצרים במצרים היה דבר ממשמי שובה. דבר באמת לא היה מכה, דבר היה מכת משנה לכל מכות, זה רקע לכל המכות, שהיה חושך גם דבר, צפרדים גם דבר, שכין יחד עם דבר. אז הקושה מתחלכת, מה כל חשוב מכה דבר? אז מקובל לחשוב כי המכה הזאת בעצם היא מתקפה נגד הליל של מצרים. מצרים סגדו לצון ובקר, וכל אוהב מצרים עשר שבטים, אז הקדוש ברוך הוא באמת מביא אל שופט, מניש את האלילים. הבעיה בתשובה הזאת, בתגובה הזאת, שהמצרים סגדו ועבדו הרבה, גם את השמש, אוסיירס, וגם את היאור, וגם חיות היאור, והיו מכות אחרות שבאמת השפילו את הילדים האחרים. חושך נגד השמש, דם בצפרדה נגד היאור, שוב פעם, השאלה חוזרת, הדרו קושו לדוכתא, מקום מייחד את מכת דבר. התשובה היא פשיטה. יש לגולת מצרים הרבה מפלסים. המפלסים העיקריים הוא, הם, כמובן, ענישת מצרים, ושחרור עם ישראל. יש עוד מפלסים. עוד מפלס של הדרמה הזאת, הצגת מונותאיזם לעולם. כי בעצם המשימה של אבות הייתה להפיץ. להחדיר את התחושה הזאת של מונותאיזם נגד פגניזם, נגד עבודת כוכבים ומזלות. ואבות הצליחו, פחות או יותר, בתושבי ארץ כנען. תושבי חברון אומרים לאברהם, נשיא אלוקים אתה ותוכינו, רואים את המושג הזה שאתה מפיץ דרכך. יעקב נוסע ללבן, ולבן תופס דרך היעקב, דרך ה-20 שנים האלו פלוס. מה זה אלוקים? מה זה מונותאיזם? מה זה אלוקים שבלתי נראה, שאתה לא יכול לראות אותו? לא פגניזם. יצחק קורא בריתות עם אבי מלך בשפלה, בחוף, על החוף גם כן, דרכו אבי מלך מכיר, והייתה תרבות אחת ולא תרבות אחת, אלא תרבות דומיננטית שלא הבין מי השם אשר שמע בקולו אומר פרו, כשמשה ניגש פעם ראשונה לפרו, מי אדמי השם הזה? אני מכיר סיירס, אני מכיר יורד לא מכיר. וחלק מהדרמה הזאת של המקור והיציאה זה להציג מונותאיזם. מונותאיזם המושג הוא שיש עולם בלתי נראה, בלתי נתפס לעין, עולם חזק, עולם שבו שרוי הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הוויכוח המרכזי. פגניזם מושרש בחומר, בעולם החומרי. מונותאיזם, אנחנו מספרים אלוקים שהוא לא נתפס ולא פיזי ולא קונקרטי, ואם לא, איזה מכה, יש דפים שם, תודה לך, איזה מכה מתוך המכות הכי פחות פיזית, מכל המכות איזה מכה היא הכי פחות פיזית?
דבר.
כי דבר נגרם כתוצאה מאיזה מתקפה של חיידקים. הקדוש ברוך הוא בדבר, גם חושך היה מתחשי. בדבר הקדוש ברוך הוא מורה למצרים שיש עולם, יש זירה בלתי נראית, והיא זירה שמשפיעה ויש לה אימפקט, וגם הקדוש ברוך הוא בלתי נראה. גם הקדוש ברוך הוא חלק מהזירה הזאת. בעצם במכת דבר יש הוראה על עולם הבלתי נראה. והמכה הזאת והשיעור הזה, זה לא מכה, זה שיעור, השיעור הזה התיאולוגי נקרא יד חזקה כמעין לגלוג וגירוי למצרים. כי כאשר ברוך אומר יד חזקה, מצרים יחשבו, הנה יש איזה יד שתראה מהשמיים, מהצבעות וגידים, זה יד השם, כי זה יד הלילים שלנו, זה יד הפסלים שלנו. ברוך אומר לא, אני תוקף אתכם ביד חזקה ולא תראה את היד שלי, כי אי אפשר לראות אותי. יד חזקה זו דבר להראות למצרים שאין לרבונו של עולם יד מוחשית פיזית. ובעצם ההוראה הזאת, הקורס הזה כבר מתחיל עוד לפני דבר. באיזה מכה כבר רואים את הפיזיות, בוא נגיד יורדת, מצטמצמת, שאין כל כך פיזיות. יש אבל
קינים.
ומה אומרים החרטומים הפילוסופים בקינים? אצבע אלוקים. רואים שזה אצבע, אבל אצבע היא לא פיזית. והם מכירים שהאצבע והמכה הזאת עומדת בניגוד לעולם הפגניסטי. מה אומר רשי? מקור ב' הם לא יכלו להציע את הכינים. למה? שאין השד שולט על פחות מכסעורה, כי כל עולם הפגניסטי, המאגי, מושרש בעולם החומרי. ברגע שהעולם הזה מצטמצם, אין פגניזם, אין דרך, והם אומרים אצבע אלוקיני, והשלב שני בהורה הזאת הוא דבר, שזה לא רק אצבע אלוקיני, אלא יד השם, יד חזקה, או יד במקדחה, שזה לא יד, אלא משהו בלתי נראה. וכמובן הקליימקס, השיא, המבחן הסופי, איזה מכה בא בעקבות דבר, שגם המכה הזאת היא לא פיזית? מכת בכורות. וחזל מזהים את המילה יד חזקה בכתובו, כתייחסות לדבר, בואו נסתכל על מקור ג' הביטוי יד חזקה שמופיע בפרשת כי תבוא גם מופיע בסוף התורה ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. איך חזל מבינים יד חזקה בפרשת וזאת הברכה? מה אומר הספרי? עוד דלת יד חזקה זו מכת בכורות. הקשר בין דבר לבין מכת בכורות, כי שתי המכות מהוות שיעורים, הוראה תיאולוגית שאין לבנו של עולם יד, אין לבנו של עולם פיזיות. אני אקריא, אני אגדיר את המכות כיד וכאצבה, ומהר תבינו שאין לבנו של עולם פיזיות. וזאת הצגה תיאולוגית, מסר למונותיזם. זאת הסיבה, כשאומרים בהגדה, ביד חזקה, זאת עבר, יש כאן הבנה שמעבר, מעל ומעבר לשחרור האומה ולענישת מצרים, יש פה מסר. מסר תיאולוגי, מסר דתי. אלמנט הבא, בזרוע נטויה. מה ההגדה אומרת על זרוע נטויה? זו אחרת. זה כל שנה, זו אחרת. איך ההגדה יודעת שזרוע נטויה היא אחרת? כי יש פסוק בדברי הימים, דוד המלך רואה מלאך, כשהוא סופר את האומה בטעות, הוא טועה שהוא סופר אותם, אז בא מלאך מאיים על ירושלים. המלאך שמאיים על ירושלים, מאיים בזרוע נטויה, הזרוע אוחזת חרב, אז אם הביטוי בדברי הימים זרוע נטויה גם אוחז חרב, אז גם בכתוב זרוע נטויה הכוונה היא חרב. נו, מישהו מכיר כאן איזה חרב היה במצרים? אני מכיר את כל המקור, אין חרב. יש דם, יש סדר, מה קוראים כל שנה, זרוע נטויה זו אחרת, מה החרב? אז הכוונה פשוטה, מה הכוונה? והבנה מושתתת על שני מדרשים. חרב כמובן מסמל מלחמה. יש מדרש פה ועוד א' שמדבר על חלוקת המכות. אין ספק שעשר מכות לא מהווים רצף אחד. אפשר לחלק אותן, אפשר לעשות חלוקה לתת קטגוריה. למשל, ביהודה היה נותן בהם סימנים. שלישיות, פחות או יותר. צח, עדש ביחד. יש גם חלוקה לפי הפרשיות. המכות של פרשת ועירה, המכות של פרשת בו, יש ודאי מעבר בין ועירה לבו. יש במדרש שלנו עוד חלוקה, ולא בדיוק חלוקה, אלא עוד מבנה. שהמכות בנויות על טקטיקה של מלחמה. בעצם יש כאן לחימה ואסטרטגיה של מלחמה, וכל המכות בנויות כאילו אנחנו שמים מצור על עיר ולוחמים נגדה וכובשים אותה. אז איך עושים מלחמה בתקופה הזאת? קודם כל עוצרים עמת המים, מונים מים ואוכל מהתושבים. אחרי שמונעים מים, עוצרים את המים ואת המזון, מה השלב הבא? כל הקולות. מפחידים אותם, רעש, צעקות, פשוט זורעים דיסאוריינטציה. אף אחד לא ישן, אף אחד לא מנהל את השגרה שלו, אתה בעצם מרקח את האויב, יוצא חוסר יציבות פסיכולוגי, כדי לרקח אותו עד שתשלח את החיילים. אחרי שיוצרים את הקולות, את הפחד, את הרעש, שלב הבא, חיצים. יורים חיצים, כמה אלפי חיצים, אבל כל אחד יודע שאי אפשר לחבוש בכל החברי לחוד. אחרי שיורים את החיצים, משרים את המפגעים. אנשים שישתוללו בעיר, יפגעו, ירצחו, שכירי חרף, אפריקים, ענקים. זאת אומרת, הבהמות, החיות, יתפרעו, ישתוללו, ישרפו. כמובן, באיזשהו שלב, הכוחות האלה יובסו, אבל שוב פעם, זרעתי פחד, ויש כאן תהליך החלשה. שלב הבא, זורקים את השמן, את האש, את אחר כך את האבנים הגדולות, את הסלעים. בסוף, אחרי שבאמת החלשתי את האויב, שולחים את כל החיים. כך טוען המדרש, המכות של בנו של עולם. עוד א', בתכסיס מלך בשר ודם הביא הקדוש ברוך הוא עליהם את המכות. מלך בשר ודם, מה עושה משולח לגיונות? בתחילה סוקר עמת המים. אם חוזרים מוטב, אם לאו מביא להם קלנים, מוציאי קול. וכולי. ככה הקדוש ברוך הוא. איפה זה מופיע? ככה הקדוש ברוך הוא, שורה אחרונה. בא למצרים בתכסיס של מלאכים, בתחילה סחר עמת המים, שנאמר יבוך לדם. לא חזרו, הביא להם קלנים, הצפרדים, הקלנים, הראשים. לא חזרו, הביא להם את החיצים. לפי המדרש הזה, החיצים זה קינים. זה לדעתי קצת מתיחה, בסדר. בואו נקבל את זה. החיצים, קינים. אחרי החיצים, הרוב, המפגעים, אחרי המפגעים, השכין, השמן הרותח, השמן רותח, סלעים, אחרי הסלעים, כמובן הארבע, שתמיד מסמל החל השם, לפי הפסוקים פה בספר יואל, חל הגדול. למי חשוב שהקדוש ברוך הוא יתפס כלוחם, כרמטכ"ל? למי חשוב? למה המכות האלו מעבוד איזו מלחמה מטאפורית? למה חשוב להציג את המכות כלחימה? איזה אנשים? כי התוכנית המקורית הייתה לצאת בניסן, לקבל את התורה בסיוון, לכנס לארץ אחרי איזה שבועיים, 11 יום מחורב, לנהל מלחמה נגד 30 מלאכים, ופחות או יותר בראש השנה לחנך את האתיופיה, מלכות השם, בית המלך, פחות או יותר. הכל זה סטייה, כל מה שחיווינו זה בסדר, נכשלנו, איזה פשלה לקחת. אבל התוכנית המקורית שהאומה הזאת של עבדים צריכה לנהל מלחמה נגד מלכי קנון בעוד כמה חדשים. לא ייתכן שהאנשים האלו ילחמו אם לא רואים שהקדוש ברוך הוא גם בוחר. שהקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחנה, אנחנו צריכים לתפוס את זה, לראות שהקדוש ברוך הוא יודע איך ללחום. הקדוש ברוך הוא יודע לחימה. מתי התודעה הזאת באמת, בוא נגיד, מתי התודעה הזאת מתממשה לה, מתי הם הגיעו למצב שבאמת הגיעו הקדוש ברוך הוא כלוחם? כן, ומה הם אמרו? זה המסר של משה לעם. מה הם אמרו על הים זו ואתה צודק? משהו הרבה יותר אחד, הרבה יותר. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. כי הים זו היה גם כן מלחמה, סוסים ורכב, סוס ברו ורחבר רמב הים. אז מצרים זה תשלום ראשון, המכות זה תשלום ראשון, והים זו בא להשלים את ההצגה הזאת של הקדוש ברוך הוא כלוחם, וזאת הסיבה ש... אחרי צייר למעלה אנחנו מדברים על הבדל בין מצרים לבין הים, 50, 250, כי בעצם רואים את הלחימה במצרים המטאפורית דרך המכות כשלב ראשון שמתפתח לשלב סופי, לקרב הסופי המכריע על הים. כן,
זה מאוד יפה, למי קנה ולא לבני ישראל.
למי?
למי
קנה.
אולי גם ואז מגיע שמועה אחרי 40 שנה אפילו שאמרנו שמכות הם מגיירים, ואז
אתה מתקובד
בלי מחמה.
כן, לא למצרים, המצרים ימותו, יש להם עוד חצי, עוד 6 שעות לחיות. אבל אנשים שישארו, עם ישראל והאויבים שלהם, חשוב לראות הקדוש ברוך הוא כלוחם. אז כשאומרים כל שנה בהגדה זורם מחירה זו אחרת, והכוונה היא שהייתה כאן מלחמה מטאפורית, אבל לא רק מטאפורית, הייתה כאן גם לחימה אקטואלית. מה הכוונה? בתהילים קל"ו דוד המלך אומר למכי מצרים בבחוריהם. מה הכוונה בבחוריהם? לא למכי בחורי מצרים. מה הכוונה? שבאותה לילה התפרצה מלחמת אחים. הבחורים התקבצו, אמרו לפרעה, תשמע חביבי, כל מה שמשה מבטיח מתממש, שחרר אותם כבר. פרעה מסרב, והם יוזמים, הם לוחמים נגד המצרים, נגד אבותם, ונוצרה כאן מלחמת אזרחים. ועוד לפני חצות הלילה, עוד לפני שהמשחית בא לנגוף, לפי חז"ל 60,000 מצרים מתים במלחמה הזאת. יש מלחמת אזרחים שהורגת 60,000 מצרים. זאת אומרת, תקשיבו היטב, מכת בכורות מהווה מכה בת שני שלבים. בשלב ראשון ריבונו של עולם מתערב בפוליטיקה, בפוליטיקה הפנימית של מצרים. כי ריבונו של עולם מתערב, זה כל המסר של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא גם מתערב, אני השם אלוקיכם, מה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, מתערב בטבע, מתערב במדע, מתערב בפסיכולוגיה של הפרעה, כשתלותי במצרים, קדוש ברוך הוא גם מתערב בפוליטיקה. אתם לא מאמינים לי? תשמע, לפי המבטא שלי אני אמריקאי, נכון? אני בא מאומה, לדעתי יחסית חכמה. איך אומה שלי בחרה בג'ורג' בוש פעמיים? כל כך חכמה, איך היא בחרה? זה מפתיע, אדם טיפש. למה התערבות אלוקית? כי הוא לא יודע על רלטיביזם, ויש את הגישה של הטרוריסטים, והם לא טרוריסטים, וצריך לראות את זה מהגישה מהזווית שלהם, כמו כל העולם שלנו. אצל ג'ורג' בוש יש טוב ורע, שחור, לבן, אור וחושך, אתה בצד הנכון, בסדר. אתה לא בצד הנכון, נפוצץ אותך. ובזכותו זכינו לכל מיני הישגים. ולתי התערבות. הקדוש ברוך הוא התערב בפוליטיקה הפנימית של מצרים, יזם, ניהל איזה מלחמת אחים, ובשלב השני כבר השליחים של רבנו של עולם הפכו להיות הקורבנות. הם היו שליחים, עכשיו אין קורבנות. למכה מצרים בבחוריהם. וזאת הכוונה של בחרב. היה איזה חרב במצרים, היה איזה מלחמה. לא רק מלחמה מטאפורית, אלא חרב של ממש, מלחמה. זה עוד נפלא של היציאת מצרים. לא רק שחרור העם ו... ענישת מצרים והצגת מונותאיזם, אלא גם כן יצירת איזה תדמית של הקדוש ברוך הוא כלוחם, השם יש מלחמה, השם שלו. טוב, אלמנט השלישי. אלמנט השלישי מופיע פה בדף השני ובמורה גדול. מה הכוונה של מורה גדול באותו פסוק בחיטה? אבל שוב פעם מזכירכם הפסוק הוא ויוצאינו השם הוקינו משם, יד חזקה, זו הנטויה, מורה גדול, אותות ומופתים, יש חמישה אלמנטים, כן, זה רק הפסוק האחרון של גאולה, יש ארבע פסוקים. אז מה הכוונה של מורה גדול? אז מה הבעל הגדה אומר? זו גילוי שכינה. איך הגדה יודעת שהביטוי בכתבו מורה גדול מתייחס לגילוי שכינה? שפעם פסוק בבית חנן. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, זה כתוב בהגדה. אותות, מופתים, מלחמה, יד חזקה, זרוע נטויה, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם לעיניכם. מתי התגלות הראשונה בהיסטוריה? מתי פעם ראשונה שבנו של עולם לא מדבר עם אדם, לא מבטיח לו, לא נשבע לו, לא מעניש אותו, לא קורא ברית, לא שולח לו כסף? מתי הגילוי שכינה הראשון בהיסטוריה? לא, אברהם אבינו. באיזשהו שלב? תחילת וירא. כי לפני וירא אין לאברהם אבינו ברית מילה, הוא לא תמים. יש יהודי שאין לו מילה, יהודי ערל, יכול לקיים את כל המצוות חוץ משלוש. איזה שלוש מצוות הוא לא יכול לקיים? קרבן פסח, אכילת תרומה וכניסה למקדש. כדי להיכנס למקדש, גם אם זה לא אשמתו, בוא נגיד שהאחים שלו מתו ולא מתו, אסור להיכנס למקדש כי הוא לא שלם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, התהלך לפניי, אתה יהיה תמים, הידע מילה, אתה נהיה תמים, אתה יכול להלוך לפני, להיות איתי, להיות לפני השם. אז לפני כן הוא חולה עם הרבנו של עולם, שומע, מקריב, קורא בשם השם, על פשט, וירא אליו השם ולא נמאמרי, הקדוש ברוך הוא משגר כל המלאכים לעשות את השליחיות שלו, אבל הוא נראה, וירא אליו השם ולא נמאמרי, יושב בטח האוהל. הפרשה מתחילה עם גילוי שכינה, והיא גם מסתיימת עם גילוי שכינה, לא וירא אליו, אבל איך הפרשה מסתיימת? בהר השם יראה. וירא, יראה, כשהבדל לא, בהתחלה הקדוש ברוך הוא ניגש לאדם, בסוף אדם כבר צריך לחפש את אדם של עולם, צריך למצוא אותו. זה בעצם המעבר. וזה הגילוי שכינה הראשון האישי. ההתגלות ההמונית, הלאומית, כך כל אחד חושב. ההתגלות הראשונה ההמונית, הלאומית, במקום הכי פחות מתאים. הכי פחות מתאים. במצרים. ובמורה גדול זו גילוי שכינה. מה המסר פה? למה זה חשוב? כי מצרים זה מקום של גידולים ושל מיתים ושל תומה, המקום הכי פחות מתאים. וגם משה יודע את זה, כי פרשת בואו צריך לצאת מהעיר להתפלל, ודווקא זה מקום היחיד, זה מקום הראשון שבו מתקלה הקדוש ברוך הוא. למה? כי זאת אהבה. זאת אהבה. מי שאוהב את הזולת, לא חשוב לו המיקום, לא חשוב לו ה-GPS, לא חשוב לו הסביבה. האדם הוא המקום. לא חשוב לאיפה אני, אני עם האהוב שלי. הגענו עכשיו למפלס הנוסף של יציאת מצרים, שיר השירים, מערכת אהבה, פרשת אהבה בין בנו של עולם לבין הקדוש ברוך הוא. עמר בשורה בן לוי, מקור א', עמר שמעון, גדולה חיבתן של ישראל, שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודת כוכבים, ובמקום תינוקת, ובמקום תומה, בשביל לגואלה. קדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב אתכם, שלא אכפת לי שזה מצרים, לא אכפת לי שזה בית כברות, לא אכפת לי שיש תומה, לא אכפת לי שיש עבודה זרה, אתם שם? גם אני שם. גדולה חיבתן של הקדוש ברוך הוא. זה כמובן מסביר לנו הרבה הרבה דברים של אותו לילה. למה פיזרו את הדם? הקושיה מפורסמת. למה פיזרו את הדם? הקדוש ברוך הוא יודע להבחין בין בכור מצרים לבין מי שאינו בכור, הוא לא יודע להבחין בין בית ישראל לבית של מצרים. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, נסתכל על פסוק אותי. יבר השם לנגוף את מצרים, וראת הדם על המשקוף, יש שתי המזוזות. ופסח השם על הפתח, קדוש ברוך הוא מדלג על בית יהודי, פתח זה מדלג, מנטר, ולא ייתן המשחית לבוא על בתיכם לנגוף. אם הקדוש ברוך הוא מדלג, מה הכוונה שהוא מניע, מונע סליחה את המלך המלך? אם הקדוש ברוך הוא כבר מדלג, אז בסדר, ניצל. מה הכוונה כתולה כאן? קדוש ברוך הוא פוסח, קדוש ברוך הוא פוסח, ולא ייתן המשחית, קדוש ברוך הוא כבר פסח, אז קדוש ברוך הוא כבר עבר לבית הבא. אלו הן שתי השאלות המפורסמות של אותו פסוק. למה הקדוש ברוך הוא זקוק לאיזה עוד חיצוני? ואם הקדוש ברוך הוא כבר פוסח, למה, מה סוף הפסוק? לא ייתן המשחית. התשובה פשוטה. אם זאת התגלות שכינה ראשונה בהיסטוריה, מה אנחנו צריכים לעשות מצידנו כדי להביא את השכינה? איך מביאים את השכינה? איך מתקרבים לשכינה? בפרשת ויקרא, ספר ויקרא, איך מתקרבים לשכינה? קורבן, מביאים קורבן. להביא את השכינה. יש בעיה אחת, אין מזבח במצרים. אז מה הפך להיות מזבח?
בית.
הבית היהודי הוא מזבח הראשון. זה לא אני, זה לא הגישה שלי. תסתכל בגמרא, גמרא מפורשת, עוד בית. התנא רבי יוסף, שלושה מזבחות היו שם. היו במצרים שלושה מזבחות, על המשקוף, על שתי המזוזות, ותראו מי דאחרינה, לא אבי. זה לא עוד רבונו של עולם, זה הזעת אדם. מביאים קורבן, מזים את הדם על המזבח, אין מזבח, בית יהודי, בלבבים משכן אבנה, במשפחתי משכן אבנה. אתה מביא קורבן, הקדוש ברוך הוא בא ועוטף את הבית. המשמעות של פסח, האטימולוגית, הבסיסית, זה לא לדלג. פסח בא מאיזה מילה דומה? פיסח. פיסח זה חיגר, תסתכל עליי. אני, כאילו אני הולך כמו חיגר. אני באמת מתקדם, אבל אני נראה כאילו אני מרחש, אני לא מתקדם, שאני נשאר באותו מקום. אני באמת מתקדם, אבל בקצב כל כך איתי שאני נראה כאילו אני פוסח. אני פיסח, אני פוסח. פוסח זה לרחף, להישאר במקום. אני אומר לנביא הבעל, עד מתי אתם פוסחים? אז זה לא אומר שאתם מדלגים, אתם רודים בשתי החתונות. עד מתי אתם מרחפים גם בכנסת של הבעל וגם בבית כנסת? עד מתי בית המקדש? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אז הקדוש ברוך הוא בא מכוח הקורבן, פוסח על הבית, עוטף את הבית. הקדוש ברוך הוא עוטף את הבית, מה קורה? לא ייתן המשחית, לבוא בתכם לגוף. כיוון שהקדוש ברוך הוא עוטף את הבית, המלך המוות נמנע. התוצאה היא של דילוג. אבל המנגנון הוא לא דילוג, המנגנון, המכניזם הוא לא דילוג, הוא עטיפה ומניעה. הדם הוא להביא את השכינה, השכינה עוטפת, הבית שמורה, המלך לא נכנס, יפה. התוצאה היא פסאובר, כן, דילוג. צריכים ללכת לסופרמרקט לשנות את כל השם, זה לא פסאובר, זה הובר אובר, כן, ריחוף. לשנות את כל השם, איזה בלגן נעשה כאן, כל ה... כן. כי הוא היה שליח של חלק מהשליחות של הקדוש ברוך הוא. כמובן, יש תירה, אני לא אומר לך, אני לא שליח, אבל הוא בעצם מבצע.
לא, אבל כאילו, אני מאמין, זה נערוץ בכורות המצרים, היה מאמין על
ערוץ זה לא שאלה על הקישה הזאת, זה שאלה כללית. למה הצלחנו להביא את השכינה, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו איזה קו מהיר לצאת ממצרים? בסדר, כדי שנכיר אותו, כדי שנודע לו, כדי שנרגיש התחייבות וכל זה. שאלה יותר כללית.
יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שלח כלי משחית להרוג בכורות על פני האדמה, אותו כלי משחית לא מבדיל בין יהודי ללא יהודי, ואז ליהודים הוא נתן הוראה וגם היה צריך לגונר על כל
בית ובית. כן, בהחלט. רבותיי, זה לא המצאה שלי, קודם כל על הכוונה הזאת של פסח ופיסח ולא דילוג אלא ריחוף. אני לא יודע אם זה רב מידן או רב יואל בן נון, הוא כתב על זה לפני כמה שנים. אבל לסכר על זה לא רב מידן, זה אני, זה עוד גימו. מחילת את רבי ישמעאל, מה התלמוד לומר וראיתי את הדם ופסחתי ופתח ופסח השם על הפסח, מה הכוונה של ראיית הדם בפסח? בשכר מצווה שאתם עושים, אני נגלה, הכוונה של פסח הוא גילוי שכינה, אני נגלה וחס עליכם שנאמר ופסחתי. וישמעאל מתרגם את המילה ופסחתי כגילוי שכינה. אני מתגלה על הבית, אני עוטף את הבית דרך הקורבן שלך, ואז תן מצווה. זאת אומרת, האלמנט השלישי הוא במורה גדול, הכוונה היא כוונה גדולה, חשובה. מורה גדול זו גילוי שכינה, ההתגלות האמונית הלאומית הראשונה, דווקא בחורבה של מצרים, דווקא להפגין את אהבה, את פרשת הערבים, את ההתאהבות הזאת, את שיר השירים. זה הפן השיר השירים של ליל הפסח. Okay? אתם רואים למה זה מתסכל לדבר כל הזמן על הקרפס ועל הארבע בנים. כי אם אנחנו זמן לצפר יציאת מצרים, אנחנו מתעכבים על כמה בנים, היה זקן לבן, לא לבן, ומפספסים את הפירוט הזה של מה קרה באותו לילה. אוקיי, האלמנט הרביעי זה כבר בדף השני. טוב, שאלה יותר כללית. הביטוי מורה קשור לשני ביטויים סוברים שמהווים את הגרעין של גילוי שכינה. מורה זה ראייה ויראה. תמיד שניהם באים ביחד בגילוי שכינה. ויער ישראל את היד הגדולה, ויראו את השם, וימינו בשם משה אתה. אז זו שאלה יותר כללית. האלמנט הרביעי הוא ואותות. מה הכוונה של ואותות פרשת כי תבוא? זה המטה. איך בעל הגדה יודע שאותות בכי תבוא מסמלת מטה? כי בפרשת שמות, כשהקדוש ברוך הוא מעביר את המטה למשה, כתוב אותות. את המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה באותות. האסוציאציה הזאת בין מטה לאותות, גם פרשת כי תבוא, מילה אותות, כוונה היא מטה. נו, למה מטה כל כך חשוב לנו? בהגדה. למה צריכים פנס על המטה? למה זה כל כך חשוב? אני לא יודע כמה זמן יישאר לנו, אתן לכם את הסבר של הרמב״ם, פורסם של הרמב״ם. לרמב״ם יש גישה מאוד יצירתית על הבנת ניסים. אנחנו רגילים לחשוב על נס כאיזו התערבות פתאומית של ריבונו של עולם בטבע, הקדוש ברוך הוא קורא את הטבע, הקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית, פולש לתוך המציאות שלנו וקורע, ומשנה, ויש כאן איזו מהפכה. לא כך חשב הרמב״ם. הרמב״ם בשתי מקומות הבין שכל נס מתוכנן ומתוכנת מבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא תכנת, כמו שאדם מתכנת קוד במחשב, תכנת במים של הים סוף, תכנות כימית, שבעוד 2448 שנים המים ייקרה. קדוש ברוך הוא תכנית בחומר הגנטי של הצפרדים, שבו אלפיים הצפרדים יקפצו מהיום. קדוש ברוך הוא תכנית בשמש, שבו אלפיים 488 שנים, כשיהושע יצטרך לאיזה זמן להחליש את האויה בערב שבת, שהשמש יעמוד בגבעון. זה הכל מתוכנן ומתוכנת מראש. אנחנו בדרך כלל חושבים שזה הופך את הקדוש ברוך הוא לפחות חזק, לפחות מרשים. אם הקדוש ברוך הוא יורד ומשנה וקורע והולך נגד כל העולם, זה מבשי. אבל שקדיש פרוך יתכנית את הכל מהר הזה, איזה נס, זה איזה נס קטן. באמת יש לו ככה.
הבעיה היא לא לתת כוח, הבעיה שזה כאילו,
בחירה חופשית.
אנחנו בתור בני אדם קשורים את זה. אנחנו לא יכולים להתפלל על נס.
נכון.
מה זה יקרה? לא שזה לא יקרה. זה לא, זה לא תלוי בנו בכלל. זה נקבע לפני 5,700 שנה.
אבל בסופו של דבר, זה מגיע סוף של דבר לבחירה חופשית. זאת השאלה של בחירה חופשית. זה רק מלא את השאלה והיא יותר חדה. אבל מצד שני יש בו משהו. כי זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא מתחשב בנו מראש. אם אני מזמין אותך לשבת, אתה נכנס בשבת, דקה אחרונה, בוא נסדר לו סבינים, באוכל, במקלחת, אתה לא חשוב לי, דקה אחרונה מסדר משהו. זה באמת חשוב, הכל מוכן, אתה נכנס, הנה, חיכינו לך, תיכנס. זה בעצם הכוונה שלו. תסתכל על הגמרא בשבת, גמרא מאוד מעניינת, עוד דלת. מעשה באחד שמתה, אשתו, והניחה בהן לינוק. ולא היה לו שכר מניקה ליתן, לא היה לו מספיק כסף. נעשה לו נס, נפתחו לו דדים כשני דדי אישה והניק את בנו. נעשה לו נס. אז אמר רבי יוסף, בוא ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. כך בחשבון רבי יוסף היה עיוור. אמר רבי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדר בראשית ובקדוש ברוך הוא באמת דואג לו שישתה לא תמות, אופן מתמות, שימצא איזה כסף, או שכן, או חבר, או קרוב. ושבר צריך לעשות לו פריק. הוא באמת חשוב בנו של עולם. ושבר אם הוא מתחשב באדם, הוא מסדר לו מראש, בכל מיני דרכים. אבל יש פה שאלות תיאולוגיות מאוד מאוד חשובות. אבל כך סובר הרמב״ם, שכל הניסים מתוכננים, מתוכנתים כבר, מששת. מה המקור לדברי הרמב״ם? משנה ידועה בפרקי אבות, מקור א', עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלוהים. מה נברא ערב שבת? אבל שימו לב, לא ערב שבת, אלא ערב שבת בין השמשות. פי הארץ של קורח, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, לא המן, המן, והמטה. מה נפשך? תחליט. ששת ימי בראשית, אבל לא בששת ימי בראשית. מה נשאר? או שזה בק אחרי ששת ימי בראשית. למה זה בתוספת זמן הזה של הערכה? ששת ימי בראשית, אבל בתוספת זמן. מה הכוונה פה? אני רואה מה שזה בדיוק הנקודה. כל הניסים צריכים להיכנס לחשבון כבר מששת ימי בראשית. הם לא ניסים של הרוטינה, של השגרה. אז אי אפשר לייצר אותם וליצור אותם כחלק מהמנגנון הכי הכי טבעי, הכי הכי שגרתי. אז צריכים להכניס אותם ב... בהערכה, בתוספת זמן. אחרי שקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, קדוש ברוך הוא תכנית את הניסים כחלק מהטבע ולא כחלק מהיצירה הבסיסית. אז לפי הרמב״ם יש פעם מראה חשובה, שמה זה המטה? קדוש ברוך הוא עם כל מה שהיה לו לעשות בששת בראשית, כל הגלקסי, וכל העולם, וכל הקוסמוס, צריך לדאוג לכל מיני דברים. למרות שהוא עסוק, למרות שהוא עמוס, חשוב לי המיסר, חשוב לי שיצאו ממצרים, אני צריך ליצור מטה ולטעין בו כל מיני ניסים וכל מיני כוחות כדי שבאמת יוכלו לצאת ממצרים. זה מראה שהקדוש ברוך הוא מתחשב בנו. שוב פעם הניגוד הזה בין הפן האוניברסלי שקדוש ברוך הוא דואג לכל עולם, אבל הקדוש ברוך הוא דואג מיוחד. חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנקרא בנים למקום. אנחנו דואגים, אנחנו מכירים באיזה ערך אוניברסלי, אבל לא על חשבון המסר והמשימה הלאומית שלנו שנקרא בנים. שהקדוש ברוך הוא דאג גם ביציאת ששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא דאג ליצור את המטה. אני אגיד עוד איזה הבנה נוספת במטה ונגיע לחלק האחרון, כי זה לדעתי הכי 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 חשוב. הקדוש ברוך הוא מוסר למשה את המטה, אותי מקופקף, אמר הקדוש ברוך הוא, מתנות הרבה יש לי ליתן על ידיך. המטה הזה גם יהיה אחראי על מכות, אבל הרבה דברים מעבר למכות. השבת, המן, הבאר, ענני הכבוד, על ידיך אני נותן 613 מצוות. המטה הזה לא מטה של מכות, הוא מטה של אותות. חלק מאותות זה מכות. אבל למה חשוב לקדוש ברוך הוא ליצור אסוציאציה בין מטה לבין אותות, לא מכות? תאר לעצמך שאתה יהודי שיוצא ממצרים, ומה ראית? מכות, צפרדע, מוות, סבל, עוני, דם, חיצים, קינים. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רע, הוא אוהב להניש אנשים, שכל המגמה של הדת זה להרוג אנשים, כמו שאיזלמיסט חושב, כמו שמפגע חושב על הקדוש ברוך הוא שלו, שהקדוש ברוך הוא עלק ואוהב דם ואוהב סבל ואוהב מוות ואוהב יציחה. וחשוב לעשות איזה הקשר למטה. המטה הוא לא מטה של מכות, הוא מטה של אותו. כמובן יש תוצאות, יש השלכות, מי שחוטא ננש, אבל מטה זה אותו מטה, גם יביא ברכה ואוכל ושבת ומצוות ופריחה והתפתחות. אז הקדוש ברוך הוא כבר בפרשת שמות מגדיר את זה לא כמטה של מכות וענישה, אלא מטה של אותות. ואיפה ראינו במיוחד שהמטה מהווה סמל לפריחה ולא למוות? היום, נכון. מה הקשר הזה? עם ישראל סבלו ארבע אנשים מתעוננים, מרגלים, מעפילים, קורח ועדתו. אנשים ניגשים למשה ומה אומרים לו? אתם ניתם את המשה. הכל זה מוות. דת זה מוות. דת זה סט. דת זה ברג. לפעמים הוא זורק ברג כדי... והקדוש ברוך הוא בוחר בארון, אבל סוג הבחירה זה לא שהמטה זז איזה כמה סנטימטרים הוא מתחיל לרקוד, אלא מטה פורח, שקידים, צמחים, פרחים, פירות, מזון. אל תחשבו שכל הדת זה מוות. יש חלק, יש תוצאות. זה גם דרך אגב הסיבה שפרשת זכור לא ממוקמת בבשלח אלא בקיטצה, כי המקום הטבעי לפרשת זכור זה מתי בשלח לחמנו. אז הנה תמחה את זרם עלי, תשלם את העבודה. אבל איך אדם יתפוס את התורה לפני הר סיני, לפני שיהודי מקבל מצווה ראשונה? מה המצווה הראשונה שלו? ג'נוסייד, תהרוג את כל אומה. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה את כל התורה, כל המצוות, משפטים, קורבנות, חיים, משפחה, כיוון אב ואם, בן אדם לחברו. והמצווה האחרונה, השיעור האחרון שיש מצווה שלא תביא. כי המסר האחרון, האתגר האחרון של יהודי זה היכול לעבוד את הרבונו שלם גם שלא מבין אותו, זה יראת שמיים. כמו שהמסר האחרון, השיעור האחרון של אברהם מבין אחרי שהוא הבין אותו כל חייו, השיעור האחרון תעלה להר מוריה ותעשה מה שלא תוכל להבין ולא רצוי שתבין. ואנשים טועים שזה מומנט של אהבת השם, זה לא נכון. אהבת השם כשאתה מבין אותה. מה אומר המלאכים לאברהם מבינו? אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אהבת השם כבר ראיתי כל חייך. שאתה אוהב אותי ואתה מכיר אותי. עכשיו, האם אתה יכול לעבור אותי כשלא ברור לך מה כוונתי, ואסור לי שיהיה ברור לך מה כוונתי. זה יראת שמיים, זה כמו כן פרשת זכור. והקדוש ברוך הוא במסירת המטה יוצר כאן איזה הקשר יותר אחד. אז בואו נתקדם לפני מעריב לחלק האחרון של מופתים, שזה החלק הכי מוזר והכי חשוב שתראו מה הכוונה פה, מה זה מופתים, המילה האחרונה פרשת כי תבוא, פסוק האחרון, המילה האחרונה, פיתוי האחרון, סיומת שלו, הקטע הזה מופתים. מה אומרים כל שנה? זה אדם. יוי יוי, זה אדם. חזרה להתחלה, זה אדם. מה הכוונה? זה אדם. למה אדם? אנחנו כבר יצאנו ממצרים. נורא גדול זה גילוי שכינה, יש כבר מטה. מה חוזרים לנו? ועוד יותר מוזר הפסוק. איך אני יודע שהמילה מופתים, הכוונה היא דם? בואו נוציא, נשלוב איזה פסוק מיואל. ונתתי מופתים. בשמיים ובארץ דם ואש וטמאות עשן, זה פסוק על אפוקליפסה. במצרים היה דם בשמיים? לא היה דם בשמיים, היה דם ביאור, וכמה חודשים בהתחלת התהליך. אז הכוונה, ויוצאים לשם וכן משם, יד חזקה, זו הנטויה, מאוד גדול, אתה מופתיר לכוונה, הקדוש ברוך הוא הוציא דם? בכלל לא, בכלל לא רלוונטי. הכוונה של בעל אגדה, האמירה הזאת מבוססת על מדרש. המדרש מוסר לנו שיציאת מצרים, למה נקרא יציאת מצרים? לאור שימורים, שמור הוא ובא לגאולה עתידה. שיציאת מצרים מהווה דגם, מודל. איך נדע שהגאולה האחרונה באה? כי תתרחש כל מיני דברים מקבילים, זהים, דומים ליציאת מצרים. הקורס, המסלול, פחות או יותר דומה. סימני גאולה, כי זה קשה לאדם להכיר את הגאולה, כי אף אחד לא חיווה את הגאולה. צריכים לחזור למודלים קודמים, לתקדימים. אז המדרש טוען, המדרש המקור האחרון, שאמר רבי לוי בשם רבי חמר בחנינה, הצד האחרון, כמו שבמצרים היה דם, גם באדום יהיה דם, לא דם ממש, אלא משהו דומה לדם. איזה פסוק מביא המדרש להוכיח שלעתיד לבוא יהיה דם? אותו פסוק שלנו, ונתתים עובדים בשמיים ובארץ דם ואש ותמות השן. אבל המדרש ממשיך. שורה שלישית, מה מצרים צפרדים? אף אדום, כן, כמו שבמצרים יהיו צפרדים, גם באדום יהיה משהו דומה לצפרדים. כאן מביא פסוק מישעיה. מה מצרים קינים? אף אדום קינים, עוד פסוק מישעיה. מה מצרים הרוב? אף אדום, ישעיה יחזקאל. 10 מכות, יהיו גם 10 מכות בעתיד. כל מכה, יש פסוק להוכיח שלא רק היה, אלא תהיה. אנחנו בשלב הסופי של הגנה. אנחנו עושים את המעבר לגאולה. גם מי שהביא ביקורים עושה מעבר לגאולה, אומר שהמכות במצרים היו מופתים. היו מופתים להראות לנו איך תהיה הגאולה עתידה. כשאומרים בהגדה, יש מילה אחת חסרה בהגדה. כשאומרים בהגדה ומופתים זה אדם. שנאמר ונתתי אש מופתים בשמיים וארץ דם ואש ותמרות עשן, איזה מילה חסרה? וכולי, וכולי, וכולי. הכוונה של המופתים זה לא דם. ונתתי מופתים, דם במצרים, דם באדום. שנאמר דם ואש ותמרות עשן. צפרדיה במצרים, צפרדיה באדום. שנאמר פסוק לישעיה. הכוונה היא למדרש. הבעיה שאין ליהודים מספיק יין לשפוך על כל המקום. אז אני ממש מקצר, בא לגנות מקצר, דם, בסדר, שפוך קצת יין. לא רוצים לבזבז יין, כן, אז דם, אבל הכוונה זה לא דם, אין כאן התייחסות ספציפית לדם. התייחסות היא כוללת, שתהיה במצרים, היה במצרים, תהיה נתן לבוא, דם שנאמר דם ואש את אמרת השם, צפרדיה שנאמר פסוק בישעיה. אבל אין לנו מספיק זמן, כי צריכים לשיר דיינו, והאוכל מקרר, אז בואו נספק באמירת דם. אז הנה זה פסוק אחד מבין 4 פסוקים, אז כדאי באמת לעיין בפסוקים האלו, אפילו קצת על חשבון של איזה בן הוא החכם והרשע, כי בן שתמיד היה רשע, אני... אז גם זה חשוב, לא לתת לאנשים את הפחד, נהיה את הרשע בסדר הבא. אז קצת לדלג עליו, הבנים כדי להגיע לצי ולמד. חג שמח, ברוכים הבאים. שמח.